ברוכים הבאים לפיק סיקס, הפודקאסט שמסקר את ליגת ה-NFL בעברית. ואנחנו כבר פרק 11, איך הזמן טס שנהנים.
ממש.
אני יוסי כהן, איתי אורן גרינמן, מה שלומך?
בסדר גמור, נהניתי מהקומביין. היו כמה הופעות מאוד מאוד מרשימות. היה סי מיתולוגי של ג'ון רוס שנשבר ב-40 יארד דאש. וורדי מטקסס אני חושב שבר אותו, רסיבר. נראה לי השיא של האירוע הזה מאחורינו, אבל בוא נגיד, יש כמה וכמה שמות שהמניה שלהם זינקה מאוד מאוד יפה בקומביין הזה.
חוויאר וורסי, יכול להיות שהוא הבן של ג'יימס וורסי?
יכול להיות, יכול מאוד להיות.
אוקיי.
לא, האמת שלא, האמת שלא, אחרת היינו יודעים מזה, אבל...
אוקיי,
okay.
ובאוף סיזן הזה אנחנו בעצם, הסופרבול הרבה מאחורי, כבר חודש עבר מהסופרבול, כמעט כן. חודש, פשוט לא יאמן הדבר הזה, הזמן עובר, באמת, זה מטורף, ובכל שבוע אנחנו מארחים אוהד של קבוצת NFL, והיום יש לנו נציג של ה-Legion of Boom, סיאטל סיוקס, יאן מלניקוב, עיתונאי בעיתון הארץ, מה שלומך?
שלומי נהדר.
רגע, יאן, החוג אוהדים זה יותר ה-12, לא, ה-Legion of Boom זה הגנה, זה לא שאתה ריצ'רד שרמן, עם כל הכבוד, אני מכבד אותך מאוד.
לא הייתי רוצה להיות ריצ'רד שרמן.
עכשיו בטח, אחרי שעצרו אותו על ה-DUI, אז לא יודע, קאם צ'נסלר, פובי וגנר.
קאם צ'נסלר גם לא הייתי רוצה להיות, כי הבן אדם שבר את הגוף שלו.
זה גם סיפור, כן. יאללה, קיבלת בובי וגנר.
בובי וגנר. כן, ברור. ה-12 men זה כמובן חוג האוהדים, אבל אתה יודע, סיאטל מיוצגת על ידי ה-Legion of Boom, ואני בכלל, סיאטל זה עיר שאני מאוד מאוד אוהב, מקור הגרנג', המקור של סטארבקס, אמזון, מייקרוסופט, גם כן למי שאינו יודע, וושינגטון סטייט בכלל מקום נהדר, פייקס פלייס, סיאטל עיר נהדרת, שם גם אוניברסיטת וושינגטון נמצאת בסיאטל, UW למי שאינו יודע, יאן, בוא ספר לנו איך הפכת להיות אוהד של סיאטל בכלל.
טוב, אז לפוטבול אני הגעתי די בגיל תיכון, כמעט גיל תיכון. היה לנו איזה חילופי תלמידים עם בית ספר יהודי מבוסטון, וכחלק מהעניין הם לקחו אותנו לסיור באיצטדיון של הפטריוטס. עכשיו, הסיבה שלא נהייתי אוהד פטריוטס זה בגלל הטיימינג. זה היה כמה שבועות אחרי הסופרבול, הסופרבול שהם הפסידו לג'יינטס, והמשמעות היא שהיה המון זמן בין אותו סיור לעונה. ובזמן הזה היה לי זמן גם לעבור על סיפורים אחרים של קבוצות אחרות, ונתקלתי בקווטרבק רוקי שנבחר בסיבוב השלישי, שמו ראסל ווילסון. עכשיו, סיבוב שלישי היה נראה לי כמו וואו, כי לא ידעתי שיש שבעה סיבובים בדראפט של ה-NFL.
כן.
וגיליתי שהוא... נראה קווטרבק הפותח של הסיוקס לפני קווטרבק יקר שהגיע בפרי אג'נסי בשם מט פלין. וזה הסיפור שככה משך אותי לסיוקס, ומשם השאר היסטוריה.
ותגיד לי רגע, יש לך גם איזה משיך, היית בעיר, יצא לך כבר לנסוע לראות משחקים בסיאטל, או שזה אהבה מרחוק מה שנקרא?
זה אהבה מאוד מרחוק, המשחק היחיד של הסיוקס שהייתי בו היה בלונדון נגד הריידרס לפני כמה שנים. לא יצא לי להגיע לסיאטל עצמה. עכשיו זה קל יותר, כי לא צריך ויזה.
נכון.
וואלה, לא צריך ויזה לאמריקה?
כבר לא, מה, אתה לא מעודכן, אתה לא גר בארץ, אז אין לזה חשיבות מבחינתך, אבל כן, מחודש נובמבר, אני חושב, אתה כבר לא צריך ויזה, אתה מלא איזה טופס טיק טק, ואתה יכול לטוס.
איפה אתה מקבל את הטופס הזה? ספר לי משהו. אני עכשיו, אתה יודע, נגמרה לי הוויזה והייתי כולי בפאניקה.
אונליין, לא זוכר, יאן, איך קוראים לזה? אתה יודע, הספקת כבר לחקור, אני פשוט, זה לא מתוכנן בקרוב.
אני חושב שאתה פשוט עושה את זה דרך השגרירות, בגלל המלחמה.
אבל זה אונליין הכל, זה ממש פשוט אמור להיות.
זה ממש אונליין, אתה כמה ימים מראש, אתה נרשם, משלם איזשהו סכום סמלי, לא באמת סמלי, 20 ומשהו דולר.
אתה יודע מה אני לוקח מהסיפור של יאן? כמה זה חשוב פרי אג'נסי. כולם אומרים, וואי, הפגרה ארוכה וזה. הנה, הוא ראה סיפור מעניין באוף סיזן, וזה כל הנתיב העדה שלו נקבע לפי הסיפור המעניין הזה של ראסל ווילסון.
אז תראה, סך הכל יצא לך לקבל לעוד קבוצה שדי הצליחה מאז שהתחלת לעוד אותם, שני סופרבולים, טבעת אחת, הופעות רציפות בפלייאוף אחת אחרי השנייה, ובעצם אנחנו עכשיו בסופו של עידן פיט קארול, שהיה שם כמה שנים מדי, הוא היה בסיאטל? 20?
בסביבת 14, הוא הגיע ב-2011,
2010. לי זה נראה שכאילו 20 שנה שם, אני לא מכיר את סיאטל, אני לא זוכר כלום מסיאטל לפני, אני חושב שמייק הולמגרן אימן שם בעבר, אני כבר קשה לי לזכור, כן, מייק הולמגרן, למי שלא יודע, אימן את הפקרס לסופרבול עם ברט פאר, ואחר כך שושל שממנים, אז בוא ספר לי באמת בתקופה שלך כאוהד, מה הרגע סי, מה הרגע שפל, אני מניח שזה קשורים למשחק הגדול.
כן, בוא נלך, האובייס הוא אובייס, אחרי זה קצת פחות אובייס, ננסה ללכת.
אז כמובן שהאובייס זה סופרבול 50-48, והאובייס לצד השני זה סופרבול 49, שאשמח לא להכביר עליו במילים.
מובן לגמרי.
אבל יש, ברגעים הפחות obvious, זה דווקא תחילת העונה שעברה, המשחק הראשון נגד דנבר, נגד ראסל ווילסון, זה הרגיש כמו משחק כזה שהניצחון הוא בעצם השאיר מאחור את ראסל ווילסון ואת הסוף הנורא שהיה לעידן שלו.
עד כדי כך.
ממש ככה, כי הייתה הזדמנות מיוחדת, זה היה גם Monday Night וזה,
כן.
המשחק, משחק שהוא נחשב מאוד יוקרתי, גם בקרב ועדי הסיוקס, לנצח את ראסל וויסון, ואני בטוח שגם פיט מאוד מאוד רוצה לנצח את המשחק הזה.
תגיד, יש שם בית בלאד, כאילו בקטע כזה, כי עכשיו יוצאים כל מיני סיפורים, שזה כמובן גם קשור לפיט קרול, אבל גם לראסל וויסון, רואים כל מיני פודקאסטים של מרשון לין, שמדבר על כל הגישה של ראסל וויסון, שלא היה אפשר לדבר איתו, היו צריכים לדבר עם העוזר שלו, להשאיר לו הודעה, לחכות שהוא יחזור. וכאילו כל הדבר הזה מקבל ספוטלייט מטורף עם כל מה שקרה בסופרבול 49, זה ממש כאילו היה שם, נוצרו שם שני מחנות, ופיט קרול כאילו היה יותר בצד של ראסל ווילסון, וכל הדבר הזה נהיה איזה מישמש של סערה מושלמת שדי חירבה את הקבוצה הזאת, שאתה יודע, זה, המהלך הזה, האינטרספשן על הגול ליין, בוא נגיד, אם אולי היה קורה, יש מצב שכבר היה שם התחלה של איזה דיינסטי, כי זה כבר back to back סופרבולים, ובסוף זה נגמר בהפסד כואב מאוד, וקבוצה שהתפרקה, אז כאילו, זה ברמה של בית בלאד עכשיו מול ראסל ווילסון, כאילו ככה רואים את זה גם אצל האוהדים של הסיוקס, כאילו כמו שאני ניתחתי את זה?
בהחלט, וזה כך כבר שנים, זה ככה כבר הרבה הרבה זמן, זה לא איזה משהו חדש.
כן.
אבל דווקא עם העזיבה של פיט קרול עשו איזושהי פגישת מחזור, ואני חושב שזה מראה כמה חשוב היה פיט קרול בעצם לקבוצה, וכמה הוא היה יותר ממאמן.
מה הכוונה פגישת מחזור?
הם פשוט נפגשו כולם באיזה בר או משהו, גם ראסל ווילסון וגם כל הניג'ן, והרסיברים של אותה תקופה.
וואלה.
הם פשוט, כן, משהו כמו שבוע אחרי זה, הם פשוט כולם עשו איזה פגישת מחזור כזאת. נראה שהם ישרו את ההדורים, אבל בהחלט היה שם דם רע המון זמן, זה מה שבעצם פוצץ את כל ה, זו הייתה בועה מאוד מאוד גדולה של אגו הקבוצה הזאת, והפסד הזה זה מה שפוצץ אותה, אם לא, ב-2015 ו-2016 הקבוצה הזאת הייתה יכולה לרוץ מאוד מאוד רחוק, הייתה קבוצה מעולה גם בשנתיים שאחר כך.
חד משמעית, וזה היה ראסל ווילסון בשיא של ראסל ווילסון, כלומר הוא לא, מה שדנבר שילמו כדי להביא אותו זה לא היה סתם, גם כמה שנים אחרי זה, היו לו שנים כאלה up and down, אבל היה אפשר לטעון שבאופן עקבי הוא היה קווטרבק טופ 5 בליגה מהרבה מאוד בחינות. אני בתור רועד איגלס, תמיד הוא היה נותן לנו בראש, ולא היה אפשר לנצח בסיאטל, לדעתי אנחנו 0-8 בסיאטל בעידן פיט קרול, וספציפית מול ראסל ווילסון, זה תמיד היה משחקים מאוד מתסכלים.
אתם 0-7 נגד פיט קרול בכלל, גם בבית, גם בחוץ.
נכון, 0-7?
אני תחשב נתון, 0-7. יש לה קבוצה שג'ייסון קלסי לא ניצח בקריירה, שזה הבנגלס שנקדם הוא 0-1-1, והסיוקס שנקדם הוא 0-7.
זה 0-7-0-8, כולל בעונה האחרונה, הפסד לפאקינג דרו לוק.
תגיד לי רגיען, מייק מקדונלד, המינוי של המאמן החדש, איך אתה מרואה אותו, איך אתה מקבל אותו, זאת אומרת, יש תקווה חדשה בסיאטל לחזרה לגדולה?
בטח, אני חושב שזה לא סוד שמייק מקדונלד היה המועמד הכי מבוקש בשוק המאמנים, אולי אחרי בן ג'ונסון, אבל בן ג'ונסון נשאר בדטרויט.
אתה מדבר מתוך המטעמים, מתוך המטעמים, כאילו, כי הרבו זה כאילו מעין האוטסיידר כזה שנכנס בחזרה.
אני חושב שכן, בין המטעמים, אבל הרבו הוא משהו אחר.
כן.
מייק מקדונלד הוא הממן הצעיר בליגה כרגע.
נכון.
אז זה כבר איזשהו רענון, והעבודה שהוא עשתה בהגנה של הרייבנס, הייתה מדהימה.
לגמרי.
הוא גם ניצח ספציפית, הוא עשה את המוות להתקפות שנהל, שהדיוויז'ן שלנו מפוצץ בהן.
כן.
אז כן, יהיה מעניין לראות, אני לא מתיימר לדעת איך הוא יהיה, יכול להיות שאחרי שנה, שנתיים הוא יהיה בחוץ, אבל... אבל זה בהחלט מרענן, וזה...
שלא יגמר כמו ברנדון סטיילי בצ'ארג'רס.
אני לא מאמין, אני לא מאמין, אני עשיתי איזשהו פוסט של המינויים שהכי אהבתי, ומייק מקדונלד היה שני אחרי הרבו, בדיוק מהנקודה שיאן אמר, יש פה לדעתי מעין תנועת ריאקציה כזאת, ההתקפות של שני הם כבשו את הליגה, ואתה רואה את הדיסייפלים שלו ושל מקווי, בכל הליגה ובעיקר בבית הזה, ואחר יש לך מעין תגובה כזאת שלדעתי מקדונלד מייצג אותה מאוד מאוד טוב, אבל צריך תמיד לזכור שגם שיש מתאם הגנה שבאמת, מה שהוא עשה ברייבנס, התקפה, הגנה לא מאוד יקרה, ועדיין מוצאים ממנה, מה שנקרא את הטריפל קראון ההגנתי, גם בנקודות, גם בסקים, גם בעיבודים אני חושב, והיא לא הייתה מאוד יקרה מבחינת כמה כסף ששמת שם, אז צריך לזכור שזה סקיל סט מאוד שונה, להיות מתאם הגנה מאוד מאוד טוב, להיות מאמן ראשי, אז נראה איך הוא יעשה את המעבר שם, אז... בעיניי מינוי הכי טוב, הכי מעניין לכל הפחות.
אני חושב שזה גם זה סוג באיזשהו מקום, זה ה-DNA של סיאטל.
כן.
תמיד זה קבוצה שנשענה על ההגנה, לא בהכרח קבוצה התקפית, ואני חושב שזה באמת, כמו שאמרת אורן, אנחנו דיברנו על זה בפרקים הקודמים, מינוי מצוין לסיאטל, ואני אומר עוד פעם, אני יש לי פינה מאוד מאוד חמה בלב, הייתי בסיאטל לפי דעתי כבר 4 פעמים, זה התחיל אצלי מאהבה לגרנג', נירוונה, סאונד גארדן וכו', וכמובן היה בזמנו הסוניקס, קבוצה שמאוד אהבתי.
כן, שון קמפ, גרי פייטון, שרמפ.
נכון, דטלף, שרמפ.
דטלף,
יאן, אז אני מבין שאתה אומר, אתה לא היית בסיאט ולא מחובר, אבל הקטע הזה של באמת שיש רק קבוצת ספורט אחת, בסדר, המרינרס בבייסבול, נחמד, אבל כמה זה משמעותי, לעיר שיש בה קבוצת ספורט אחת משמעותית כמו הסיוקס, לדעתך?
אני חושב שסיאטל היא עיר ספורט לכל דבר, זאת אומרת, הדבר היחיד שחסר זה בעצם הסוניקס. יש גם את המרינרס שהם אמנם לא מצליחים, אבל
כן.
תמיד יש את התקווה הזאת, ותמיד, כל פעם שיש סיכוי לפלייאוף הזה, האצטדיון מתמלא. יש את הקראקן, קבוצת האוקי, שהם בשנה שלישית לקיומם כרגע.
כן, הם אקספנשן טים כזאת, לא?
כן.
וואו, אני פישלתי פה בגדול, שכחתי שהקראקן מסיאטל, my bad, אוקיי, אבל הסיוקס זה הדבר,
אני לא בטוח, זה תלוי במי הכי מצליח עכשיו, הסיוקס במקרה הכי מצליחים בעשור האחרון, יש גם את הסטורם, קבוצת ה-WNBA, שהיא תמיד מושכת המון קהל, גם כשנה שעברה שהיא הייתה מזעזע, היא מושכה המון קהל, זהו, זו עיר של ספורט, ובוא נגיד שאוקלאומה סיטי הרבה פחות.
כן. הרבה פחות, כן, לאן שהם עברו. יש דיבור שסיאטל, שהסוניקס, יחזירו שם את הסוניקס מתישהו, אני בעד גדול, אני חושב, גם ריי אלן שחק בסיאטל, אם אני לא טועה, לפני שעבר
כן,
לבוסטון.
כן, זה היה בשנה, בשנה או בשנתיים לפני שהפרנצ'ייז עבר לדעתי.
כן. אוקיי, אז דיברנו על מייק מקדונלד, בוא נדבר קצת על ג'ינו סמית, נכנס לשנה שלישית שלו כקיובי פותח, אתה מרוצה מג'ינו, אני בתור רואה ג'אטס של שנים, ג'ינו הרי התחיל את הקריירה אצלנו, זה לא עבד, ובסיאטל שנה ראשונה הייתה טובה מאוד, הוביל אותה לפלייאוף, שנה שעברה, גם היה די פצוע, מה מבחינך ג'ינו, הוא פרנצ'ייז קיובי, או פשוט מישהו שבינתיים, נרוץ עליו.
אני חושב שג'ינו זה קוטרבק שאפשר לנצח איתו. כשאני אומר לנצח, אני אומר לנצח הכל. זאת אומרת, אם הוא מוקף במצב הטוב, אם הוא מוקף במצב טוב, זאת אומרת, הוא לא חשוב קוטרבק שיסחוב אותך לסופרבול, כן. אבל אם יש לו מספיק כישרון סביבו, אז הוא יכול לעשות דברים גדולים, הוא באמת באמת קוטרבק מצוין, אני מחזיק ממנו מאוד. שנה שעברה, הוא באמת היה הסיבה שהיינו, שנשארנו בתוך משחקים שלא היינו צריכים להישאר בהם.
כן.
וזהו, אני חושב ששנה שעברה הייתה נפילה across the board, קו ההתקפה היה מאוד פצוע, הוא לא עשה את הצעד קדימה שציפינו. וזה חלחל גם לג'ינו, שבסוף יותר לחץ, אז יותר קשה להתמודד.
תגיד, מה אתה חושב על כל הדיבורים עכשיו שצריך ללכת בדראפט על QB? כי אני ראיתי נתון מטורף בתחקיר ככה לקראת הפוד הזה, שלסיוקס 19 שנים ברצף לא היה סטארט של QB שנבחר בסיבוב הראשון, ולאורך התקופה הזאת, לכל שאר הקבוצות בליגה יש בממוצע 173 משחקים. זה מטורף הדבר הזה. מן הסתם ראסל וויסון תפס לא מעט מה-19 שנים האלה, אבל יש איזשהו דיבור אצל חוגים מסוימים אצל האוהדים של הסיוקס, שאולי כן צריך ללכת על איזשהו QB העתיד, שאולי ג'ינו לא יכול ללכת לפחות עד הסוף, גם הוא יכול לנצח, לא יודע, להעביר אותך לפלייאוף, הוא לא יכול לנצח את המשחק, את המשחק הגדול. יש דיבורים כאלה, ומה אתה חושב על זה באופן אישי?
אני לא חושב שג'ינו לא מסוגל לנצח את המשחק הגדול. אם מסתכל, אני חושב שהוא הוביל את הליגה ב-Go Ahead Drives ברבע האחרון, או משהו כזה. אז כן. אני יכול לנצח משחק, אבל אני כן חושב שאם המצב presents itself, מה שנקרא,
כן.
אז כדאי ללכת על העתיד, כי בסוף ג'ינו לא צעיר. הוא לא צעיר, זה לא קוטרבק שאתה יכול להגיד, אוקיי, זה היה קוטרבק שלי עוד 10 שנים.
בן כמה?
אני לא אומר, הוא בן 34, משהו כזה.
וואו, לא מרגיש ככה.
אני לא אומר שהוא צריך עכשיו לבחור את ג'י ג'י מקארטי, נגיד, או את מייקל פניקס, בסיבוב הראשון, אבל אם יש מצב שהוא מציג את עצמו, אם יש איזושהי אופציה, אז כן, צריך, אין ספק. זה משהו שצריך לחשוב עליו לפחות.
לא יודע, כזה ספנסר רטלר בסיבוב שלישי רביעי, לא יודע מתי הוא פרוג'קטד, כאילו שם כזה, כאילו לשם לכוון אם כבר?
כן, אפשר, למה לא?
אני רואה שסיאטל בוחרים 16 בסיבוב הראשון, ואז יש להם שתי בחירות סיבוב שלישי, 78 ו-81. אני לא מומחה לדראפט. אורן, מה אפשר להביא? זאת אומרת, איזה שחקנים אתה יכול להביא בסיבובים האלה? בבחירות הכביכול מאוד מאוד מאוחרות, אבל כמו שהבנו, יש כל כך הרבה שחקנים שמגיעים מהמכללות, והמגוון הוא אינסופי. אז איזה שם כן. יכול לעלות שיגיד, וואלה, בחירה 16 זה מה שאנחנו לוקחים?
תראה, אני, הדראפט הזה הוא מאוד מאוד עמוק, וראו את זה בקומביין בעמדה מסוימת, שזה וייד רסיבר, אבל הסיוקס לא צריכים כרגע וייד רסיבר. אם כבר אחד הדברים שרציתי לדבר עליו בעניין, זה מה עושים ג'קסון סמית וג'יגבה, שהוא היה בחירת סיבוב ראשון שנה שעברה, והכניסו אותו מאוד מאוד בהדרגה. אבל אתה מסתכל על דברים שהסיוקס צריכים לעשות, אז גם דיבר על הקו התקפה, אני חושב ששם אפשר לרכז מאמצים, אולי את אחד הטאקלים, יש לך את צ'רלס קרוס בצד אחד, אולי טאקל בצד שני, אולי אחד הגארדים, טייט אנד אין להם, אני לא חושב, לא יודע אם ברוק באואר זה משהו ריאלי, אבל נועה פנט היה טייט אנד, הוא unrestricted free agent, אולי ללכת בכיוון הזה. יאן, יש לך שמות אחרים שחשבת עליהם, שיש עליהם דיבור לסיבוב ראשון?
אני מודה שאני עוד לא בדראפט סיזן.
עוד לא בדראפט, אוקיי.
אני כן חושב שקו התקפה זו אופציה, טאקל, בגדול יש את אייב לוקאס שהוא מצוין, אבל מאוד פציע בצד ימין.
כן.
ככה שזה אולי דבר לחשוב עליו, אולי בסיבובים מאוחרים יותר. אני כן חושב שהדבר הכי קריטי זה דיפנסיב ליין כרגע.
אני רואה נגיד, עכשיו סתם נכנסתי ל-CBS, את טרוי פאוטאנו מוושינגטון, אופנסיב ליין. כן, זה רוב המוקים שאני ראיתי, זה הולך באמת לאופנסיב ליין. וזה אחד השמות.
אני ראיתי ליאטו לטו מ-UCLA, דיפנסיב אנד. אין לי מושג מזה. דיברנו על ברוק באוארס בהקשר גם של
הצ'ארג'רס, כן. אבל זו שאלה מתי הוא ילך ואיפה תהיה הסיטואציה. כי הוא, אתה יודע, יש מוקים שמביאים אותו להיות בחירת טופ 5, יש כאלה שנותנים לו להתגלץ ל-late teens, אתה יודע, זה בסוף, בסוף שאלה של הסיטואציה, ואיך הדראפט בורד נופל, ואם יש קבוצות שכאילו כמה הוא גבוה שם בדראפט בורד שלהם, אז צריך לראות איך הדברים שם התגלגלו. בקומביין ספציפית הוא בחר לא לרוץ, לא להתחרות בדרילס, הוא הגיע והוא עשו את המדידות וכל הדברים האלה, אבל לא התחרה בדרילס, אבל עדיין, אתה יודע, המוניטין שלו מספיק גבוה בשביל עדיין להיבחר טופ 10 בעיניי. צריך לראות איך הדברים התפתחו.
לא הייתי הולך
לדרוק בו. אני אוהב אתם ליד אולי.
למה לא?
כי אני חושב שמאוד מאוד נדיר לקבל תפוקה של סיבוב ראשון מטייטן שנבחר בסיבוב ראשון.
בשנה הראשונה.
גם בכלל, אפשר לראות מישהו כמו נגיד טי.ג'יי אוקנסון, שהוא היה להיט בזמנו, ועכשיו הוא ככה, זאת אומרת, הוא לא עכשיו איזה טייטנט משנה משחק כזה, זאת אומרת, הוא מצוין, אבל הוא לא, זה לא מישהו שהייתי אומר, אותו אני רוצה בטופ 10. כן. אני חושב שיש צרכים, בכלל לקבוצה יש צרכים הרבה יותר דחופים, ואני חושב שצריך להחתים את נועה פנט, הנה עוד שחקן בסיבוב הראשון, שלא יצא ממנו הרבה. עוד טייטנט שלא הצליח לעמוד בה, אחרי 4 שנים כבר, הוא לא...
אתה היית מחזיר אותו?
כן, הייתי מחזיר אותו.
בוא כבר נתגלגל מזה, ונדבר קצת על הפרי אייג'נסי, כי הדראפט נגענו בקטנה, בוא נדבר על הפרי אייג'נסי, עשינו איזשהו משחק בפרקים הקודמים, דיברנו על ה-unrestricted free agents החמים, בוא נקרא לזה ככה, שב-13 למרץ יכולים לעזוב את הקבוצה, תגיד לי מי מהם אתה היית משאיר ומי היית נפרד, ונעשה לזה אחר כך איזה בונוס, נקודה שאתה העלית, על כמה, בוא נקרא לזה cap casualties, שאולי צריך לדבר עליהם. אז נתחיל מה-free agents, השם המוביל זה ליאונרד וויליאמס, בא לאחרונה בטרייד, יש לו חוזה, הוא שחק על חוזה של 20 או 21 מיליון דולר לעונה, מאוד מאוד יקר, גם שחקן לא צעיר, מה אתה עושה איתו?
אני חושב שהוא... אני חושב שהוא יקר מדי ומבוגר מדי בשביל להצדיק את מה שהוא ידרוש. כמובן שהכל תלוי בכסף, אם יצליחו להוריד אותו לסכום סביר יותר, אז אולי, ודיפנסיב ליין בסוף זה חולשה בקבוצה הזו.
כן, זהו, זה חלק מהשיקולים, כי אתה בעצם לוקח חוליה מרכזית, חוליה שהיא גם ככה חלשה, ואנחנו יודעים שמייק מקדונלד מן הסתם ירצה לייצר משהו משם, אז אתה אומר שאם הוא לא לוקח איזה דיסקאונט, אתה נפרד ממנו.
לא הייתי רוצה לתת חוזה של 20 מיליון לשחקן בין 30. הוא לא מספיק טוב בשביל להצדיק את זה. טוב, טוב מאוד, הוא היה אחד השחקנים הכי טובים של הסיוקס שנה שעברה, אבל לדעתי הוא לא מצדיק.
אז נועה פנט, כבר אמרת, אתה משאיר את נועה פנט, כי יש שוק טייט אנד מאוד מאוד דליל. אני עשיתי דירוג לפי פוזיציה, זה כאילו הוא ודלטון שולץ, ג'רלד אברט, אין לך איזה שם גדול שמשתחרר עכשיו, אתה יכול באופן ריאלי להביא אותו.
וזה יכול לייקר את נועה פנט, בהחלט.
כן, נכון.
אני חושב שצריך לשאוף להשאיר אותו, כי הוא הטייטנד הכי טוב של הקבוצה.
כן. מה אתה עושה בעמדה? כן, דבר.
יש לנו את הליינבקרים, כן?
זה בדיוק הנקודה הבאה, שיש לך גם את בובי וגנר וגם את ג'ורדין ברוקס, שניהם שחקנים שככה יודעים למלא את הבוקסקור מה שנקרא, בובי וגנר גם כן, מספרים טורפים שנה שעברה, אבל הוא גם כן, בן כמה הוא כבר בובי וגנר? 33, 34?
33.
הוא יתחיל את העונה הבאה בגיל 34.
אז כן. מה אתה עושה איתם?
קצת קשה לי לאכול אותם, את בובי וגנר הוא... הוא עדיין, זאת אומרת, הוא עדיין מנהיג בהגנה, והוא עדיין, הוא יודע לשים את השחקנים במקום, הוא יודע לכוון את הקבוצה, אבל בכיסוי הוא פשוט נטל, הוא כבר רחוק מלהיות מה שהוא היה.
כן.
אז קשה לי קצת לאכול אותו, אם הוא יחתום על חוזה דומה למה שהוא היה השנה.
שכמה זה היה?
4-5 מיליון.
וואלה, אוקיי.
אז אפשר, אני חושב שאפשר להשאיר אותו. ג'ורדין ברוקס זה לדעתי בסט.
עד כדי כך.
אני חושב שהוא בסט בהחלט, כן.
תסביר.
הוא פציע מדי, הוא לא עשה מספיק בקוורג' שזו הייתה אמורה להיות המומחיות שלו. אני חושב שהוא לא עשה מספיק באף זירה ב4 שנים שלו. יש סיבה שלא לקחו את ה-50 אופשן שלו. כן. אם לא לקחו את האופציה שלו, זה סימן טוב שאתה...
נכון.
סימן טוב שהוא בס.
נכון.
אני חושב שהוא כישלון, אני חושב שהוא מייצג את, את הדברים הרעים בעידן פיט קרול. את כל, את כל הריצ'ים בסיבוב הראשון, ואת כל, כל ההתחכמויות האלה.
גם בליינבקר, אבל אתה יודע, אין לך, בפרי אג'נסי אין לך יותר מדי אופציות. יש לך, בוא נגיד, ג'ורדן ברוקס ובובי וגנר, אחד מהם הוא, כמו שאמרת, מסיים את החוזה הראשון, השני הוא וטרן כזה שאתה יכול להביא אותו לשנה אחת. ברוקס, אני מניח, יש מצב שהוא יחפש חוזה לכמה שנים, אבל אם אתה מסתכל על השמות הגדולים שזמינים לך בעמדה הזאת, זה הרבה וטרנים כאלה, לבונטה דיוויד, סתם נותן איזשהו שם, הוא יותר בקטגוריה של בובי וגנר. בקטגוריה השנייה אין לך שמות כאלה גדולים, אז גם כן, אתה צריך לחשוב פה מה אתה עושה, אז אתה אומר ללכת פה בדראפט בהקשר של הליינבקרים?
זה אפשרי, אני גם חושב שבסוף כל אחד מהפרי אג'נטים האלה, בסוף המחיר הוא גם חלק מהמשוואה, אם תקבל את ג'ורדן ברוקס ב-7 מיליון לשנתיים, באיזה חוזה טים פרנדלי, אז אין בעיה לקחת, זאת אומרת, זה לא שהוא אפס.
כן. אבל הוא, כמו שאמרת, הוא לא דילבר כמו שציפו.
ממש לא, לא בהתאם ל... לא בהתאם לבחירת הדראפט שהוא נבחר, הוא היה פצוע הרבה.
כן.
זהו, והוא לא נתן משהו, הוא לא עלה בציפיות.
תגיד, יש לי כמה שחקנים...
שהגנה הזאת מאוד, הייתה מאוד, מאוד פגיעה באמצע המגרש.
כן, יש לי כמה שמות של שחקנים שמעניינים אותי, שהם דווקא שחקנים שעדיין תחת חוזה, כולם האמת תחת חוזה רוקי, ושנה שעברה קראו איתם כל מיני דברים מעניינים, ואני רוצה לשמוע את הטייק שלך על זה. בוא נתחיל... דיברנו הגנה, בוא נשאר בהגנה רגע. מה קורה עם ריק וולן? הייתה לו עונה ראשונה מאוד מאוד מבטיחה. שנה שעברה פתאום היו לו כל מיני אפיזודות פעם אחת. אני ראיתי משחק שהוא פתאום הוא ספסל למחצית, והחזירו אותו, ועל הנייר הוא לקח איזשהו צעד, אפילו צעד וחצי אחורה. אתה יודע, זה בחירת סיבוב חמישי, אני חושב, שבעונה הראשונה שלו הרבה פלייז גדולים, כבר התחילו לדבר, אולי זה ריצ'רד שרמן החדש מכל מיני בחינות, ועל רקע מה שקרה איתו בעונה שעברה, לאיפה אתה חושב שזה הולך?
אני חושב שריק וולן, אני חושב שהסיבה, הסיבה העיקרית לזה שיש לו פחות ביג פלייז השנה, זה שפחות זרקו עליו. זאת הסיבה העיקרית, פשוט פחות זרקו עליו, הגנות התחילו להימנע ממנו, כי בכיסוי הוא עדיין, קורדר כיסוי מצוין, פשוט לא יודע לתקל בכלל. הוא ממש לייביליטי בתיקול.
וואו.
זו סיבה מאוד רצינית לזה שבאמת הוא מצא את עצמו מסופסל לפרקים. פיט קרול גם דיבר על פציעות, אבל אין ספק שזה לא רק פציעה.
גם מצד שני, יש לך את דבן ודרספון, שאתה יודע, זה גם בחור שהוא לא פרייר, אז פוטנציאלית יש פה אחלה קורנרים, אחד בשנה, נכנס לשנה שלישית, אחד לשנה שנייה, אז אתה יודע, הג'וב הזה אמור להיות של שניהם. בוא נעבור לצד ההתקפי.
יש לי שאלה לפני אורן, שחקן שאתה יודע, אני לא מכיר שחקני ההגנה, אבל אם יש שם שאני מכיר זה ג'מאל אדמס.
יפה.
מה עושים עם ג'מאל אדמס? הוא תחת חוזה, הוא נשאר, הוא הולך?
אתה זוכר את ג'מאל אדמס? כמה הם שילמו עליו בטרייד מהג'ט? שתי בחירות סיבוב ראשון, כאילו היה מחיר מטורף שם לסייפטי, זה מחיר הזה, תחשוב מה קורה היום עם דאטה סייפטי, שהיא אנדר ווליוד, אולי הכי אנדר ווליוד בליגה אחרי רנינג בק, ולפני כמה שנים הם הביאו עליו שתי בחירות סיבוב ראשון, זה מטורף, וכאילו לא פחות מטורף כמה הוא יחזב בהקשר הזה. אז מה אתה חושב עליו, יאן?
קודם כל אני חושב שג'מאל אדמס צריך להיות קאפ קאזואלטי, אני חושב שאין לו מקום בקבוצה. אני חושב שכל מה שיכול היה להשתבש, השתבש. זאת אומרת, ג'מאל אדמס הגיע כשחקן על, לא משנה שהוא סייפטי. הגיע כשחקן על. זה לא שאני חושב שאת צריך לתת עליו שתי בחירות סיבוב ראשון, אבל הוא הגיע כסופר שחקן שהיה אמור לשדרג לך את ההגנה לריצה לסופרבול. ובסוף כל מה שהיה צריך להשתבש, השתבש. הוא נפצע בכתף, הייתה לו פציעה איומה בברך. וגם כשהוא חזר, כמובן שהוא לא הצליח לשחזר, לא הצליח לשחזר בקרוב, לא היה קרוב אפילו.
כן, שמה, אני בג'אטס מאוד נהניתי לראות את הבן אדם, והוא היה יכול לשחק גם in the box, וגם יותר free safety, אני בזמנו גם חשבתי שזה מחיר מאוד יקר, אבל לגמרי, אכזבה מאוד מאוד גדולה. אז כמו שאתה אומר, קאפ קאז'ולטי פה זה לגמרי, בעיני אני מסכים איתך, זה לגמרי על השולחן.
מתי מתחילים לנקות את האורוות תורן? במרץ? בסוף מרץ?
ב-13 לשלישי, הליגל טמפרינג ב-11, ה-13 לשלישי זה ההתחלה הרשמית של הליגה. אתה יודע, מן הסתם מתחילים לדבר כבר הרבה לפני זה.
שנת הליגה, כן, שנת הליגה.
כן, זה הכל חרטוט אחד גדול, וכולם כבר מדברים אחד עם השני וזה. אגב, קאפ קאז'ולטיז אתה רואה כבר מעכשיו, אתה רואה, לא יודע, סתם אני מסתכל מה קרה השבוע, אז הקומנדרס חתכו שני שחקנים מהאופנסיב ליין, ואת לוגן תומאס הטייט אנד, ומטיסון מהווייקינגס שוחרר, ויש עוד, כאילו, הקאפ קאז'ולטיז כבר קורים, אתה יכול להתחיל לחתוך כבר שחקנים. אבל יש קבוצות שמחכות עם זה, כי הן רוצות לראות איך שאר הדברים יסתדרו, כדי לראות איפה נכון להם לחתוך, איפה פחות. יש לך כבר קבוצות עם קאפ פנויים, לפטריוטס יש כבר צפונה מ-100 מיליון, הקומנדרס 91 מיליון דולר, כאילו, זה סכומים מטורפים, שיהיה להם קשה לבזבז השנה. אגב, זה משהו שצריך להסתכל עליו, כאילו, כל הזינוק בקאפ שהיה השנה, ויש לך המון קבוצות עם כמויות פסיכיות של קאפ, יש מצב שאתה תראה שחקנים די בינוניים, שפתאום מקבלים סכומים שלא היינו מאמינים בגלל הדבר הזה, כי אתה יודע, זה יצא וביקוש ו... וכמה כסף יש פה זמין, יש
כמו,
פה...
זה כמו החוזים לבוש. ב-NBA, שפתאום, כן. אתה יודע, ג'לן בראון מביא לך מעל 300 מיליון דולר חוזה, או מה החוזים שראינו בבייסבול, זה גם ה-NFL, אבל תשמע, אני הסתכלתי, כן. על המשכורות, כן. אתה יודע, רוב השחקנים, או לא יודע אם הרוב, אבל לא מעט, מבריחים ברמה של מיליון, מיליון וחצי דולר לעונה, 2 מיליון דולר לעונה, זה מעט מאוד שחקנים עושים משכורות עתק, הוא סתכן אותי אם אני טועה.
אתה לא טועה, יש לך איזה... מסה קריטית של השחקנים שמשחקים בחוזה עם מינימום, אני מניח שגם הרבה מהדברים האלה שראית זה גם, אתה יודע, חוזה רוקי וכאלה, אבל הטופ טלנטים, וגם אני חושב טיר אחד או שניים מתחת לזה, בנסיבות הנכונות, יכולים לקבל חוזה של 7-8 מיליון דולר לארבע שנים, משהו כזה. אז אתה יודע, כל אוף סיזן יש לו את הדינמיקה שלו, עם הקאפ ואיך שהכסף מפוזר, או הכסף פנוי מפוזר אצל קבוצות, אני חוזה שיהיו לא מעט חוזים שנראים על פניו יותר גדולים ממה שהם צריכים להיות, ואני מקווה מאוד בשביל הקבוצות שהם לא יפספסו פה, כי אתה יכול למצוא את עצמך עם הרבה מאוד dead cap שנים קדימה.
הייתה לך אבל שאלה מקודם שאני לא חושב שלא יודע אם, אני לא חושב שיהיה ננה, דיברנו על הריסיברים של ה... אני באופן אישי חושב שדיקי מטקלף הוא מפלצת, בעיניי הוא טופ 5 ריסיבר בליגה, לא יודע אם
היה... מה? הפרזת קצת עם טופ 5, אבל אוקיי.
לא, לא, בעיניי הוא טופ 5, אחי. אני ראיתי אותה, תשמע, הוא מפלצת. אבל דיברת על ג'קסון סמית אנג'יגבה.
JSN.
JSN. והאם הוא צריך להיות וייד ריסיבר 2 אחרי לוקט? מה אומר יאן?
החשבון לוקט, כן. החשבון לוקט אחרי מתקף. כי יש לך באמת אחלה ריסיבר עם לוקט טיפה מזדקן, לא יודע מה מצב החוזה שלו. ג'קסון סמית אנג'יגבה התחיל את העונה כזה, נזהרו איך ומתי להשתמש בו, כל מיני שורט פסס כאלה על הליין אוף סקרימג', ולאט לאט זה הלך בצוואר נפח, אז אני רוצה לדעת כאילו איך יאן רואה את זה בעונה הבאה, אם הוא צריך להתחיל את העונה כבר באופן רשמי כווייד ריסיבר 2 ולקבל טארגטים בהתאם.
אני חושב שאין לך, קודם כל... טייר לוקט קיבל יותר טארגטים ממתקף שנה שעבר, הוא קיבל 122 ומתקף 119. ככה ש... כן הייתי רוצה לראות את הדברים קצת מתאזנים בין השלושה, אבל אני חושב שאין הכרח שג'ייסן צריך לקבל איזשהו זינוק במעמד, כי טייר לוקט הוא עדיין שחקן מאוד, שחקן טוב מאוד, שאפשר לסמוך עליו, מאוד רילייבל, בעיקר בדאונים השלישיים.
כן.
שם אחד שממש עולה לי בהקשר של JSN זה דוונטה אדמס.
הוא
התחיל את הקריירה שלו, לא מבחינת היכולת, אלא בהקשר של, הוא התחיל לראות את הקריירה שלו אחרי ג'ורדי נלסון ורנדל קוב בסיאם.
נכון.
לקח זמן עד שהוא הגיע לקדמת הבמה בעצם בהתקפה של גרין ביי.
נכון.
אני חושב שאין הכרח לדחוף אותו, אין הכרח, טיילר לוקט יכול להיות... גם יכול להיות קאפ קאז'ולטי במקרה קיצוני, אבל אני לא חושב שיש הכרח לדחוף את JSN קדימה באופן שהוא לא טבעי.
כן, אני חושב שדווקא הם עם 93 תפיסות, 628 יארד, 4 טאצ'דאונים, נראה לי מספרים לא רואים בכלל לריסיבר מספר 3 בקבוצה.
לרסיבר 3 ממש לא, השאלה מה אתה רוצה שהוא יהיה קדימה, כי אני מסכים עם יאן, ואני גם חושב שהסיוקס לגמרי לקחו את הזמן ועשו את זה, אני זוכר במשחקים הראשונים בעונה של הסיוקס, אמרתי כאילו אוקיי, בחרתם רסיבר בבחירה מספר 1 בדראפט, ואני רק רואה אתכם מוסרים לו מסירות מאחורי עליינו סקרימג' ונותנים לו לרוץ, כאילו, תנו לו לרוץ איזה ראוט מעניין, משהו, לא יודע, וזה לאט לאט באמת נפתח, ובקטע הזה אני מסתכל על זה, כאילו, יותר לתת לו את ההזדמנות לרוץ מגוון של ראוטים ולהשתמש בו בצורה יותר מתוחכמת, והם כן עשו את זה. ואני חושב שהדינמיקה של הפוזיציה, בניגוד לרנינג בק, שאתה הרבה פעמים רואה רנינג בק שישר זורקים אותו למים העמוקים ונותנים לו להיות workhorse, מה שנקרא, אצל רסיבר יש גרף התפתחות אחר, אז כאילו מהבחינה הזאת אני מסכים, אני פשוט מעניין אותי גם לראות, אני מופתע שאתה אומר שלוקט יכול להיות קאפ קאז'ולטי, אבל הוא לגמרי, אתה יודע, up there in age, מה שנקרא. אז זה לגבי הרסיברים, בוא נדבר רגע על הבקפילד, כי שם גם כן יש סיטואציה מעניינת, יש לך שתי בחירות סיבוב שני, בחירות די גבוהות, שנה אחרי שנה, קנת ווקר ושנה אחרי זה לדעתי זק שרבוני, ומה, איך אתה רואה שהדברים צריכים להתנהל שם? אז צריך להמשיך להיות מעין קומיטי כזה, מישהו מהם צריך להיות המיין פיצ'ר גאי, כי זה די נדיר שקבוצה הולכת שנה אחרי שנה על רנינג בק בסיבוב שני.
כן, זה די נדיר, ואני לא אהבתי, האמת שלא אהבתי אף אחת מהבחירות האלה, כי יש לי, זאת אומרת, הדעה שלי על רצים בכלל היא מאוד, אני לא חושב שהם, אני מה-new wave, מה שנקרא,
כן.
הרצים, אני חושב שצריך לנסות להימנע כמה שיותר מלבחור אותם מוקדם.
כן.
ואני גם חושב שכל קבוצה צריכה לשאוף לקומיטי, אני חושב שהימים של הבלקאו צריכים להיגמר בשלב מסוים. אני חושב שזה טוב יותר מבחינת הקבוצות.
כן.
ווקר קיבל משהו כמו פי 2 נסיעות משרבוני שנה שעברה.
כן.
כמובן שהכל זה עניין של סיטואציה, אבל הייתי רוצה לראות את זה מתאזן, כי שני שחקנים מאוד מאוד שונים באופי, יש להם change of pace ביניהם, הוא מאוד חשוב, הוא מאוד, יש לו ערך, וזהו, הייתי שמח לראות את שניהם, אני לא חושב שצריך שמישהו יהיה פיצ'ר בק, לא רק בסיוקס, אלא בכלל. כמובן שאם יש לך מישהו כמו מקפרי, אז זה עניין אחר, אבל לרוב הקבוצות אין מקפרי.
אני חושב שרוב הזמן, אגב, היה לסיוקס, לא היה להם בכלל אף פעם רנינג בק מוביל, למעט מרשון לינץ' כמובן, ושון אלכסנדר, שהוא כמובן הרנינג בק עם המספרים הכי גדולים בהיסטוריה של הסיוקס. מזיכרוני אינו מתני, לרוב לסיוקס זה קבוצה שבאמת היה שם עניין של קומיטי.
כל הקבוצות, אני חושב שכל הקבוצות שואפות למצוא איזשהו רנינג בק מוביל דווקא. וקומיטי זה בעצם התוצאה שאתה לא מצליח. היו לסיוקס כמה רצים מובילים לאורך השנים, שפשוט פציעות גמרו אותם, היה את תומאס רולס, שנבחר סיבוב שביעי, והייתה לו שנה אדירה.
כן,
אחר כך היה את קריס קרסון.
כן, כן.
אחר כך היה את קריס קרסון, שהוא היה כמה שנים טובות, ובסוף גם הפציעות גמרו אותו.
רשד פני גם היה איזה דיבור עליו, גם כן פציעות.
רשד פני, כן, רשד פני היה עוד אחד מהביזיונות של של השנים האחרונות בסיבוב הראשון.
זהו, נבחר סיבוב ראשון, כן, זה...
נבחר סיבוב ראשון
ומעולם. אני מקבל את הדעה שלך, אני אגב מקבל את הדעה שלך, אבל אתה רואה פתאום שנה שעברה, ביז'ן לאטלנטה, גיבס, עזוב את זה שהם שחקנים אחרים, כן, כי אתה... יש פה איזה גם אבולוציה של העמדה, שאנשים מתייחסים לרנינג בקס כאלה שנבחרים גבוה, קוראים להם נשק, הם כבר לא רנינג בק, הם... משחקים רסיברים חלק גדול מהמשחק, מקבלים הרבה סנאפים כרסיברים, ומקאפרי כמובן הוא הפרוטוטייפ של הדבר הזה, אז פה אני יכול יותר לקבל את זה, אבל אני מסכים איתך שהרני בכמו פעם, שאתה פשוט נותן להם את הכדור והם רצים בין הטאקלים, נכנסים בליינבקרס ובסייפטיז, זה כבר הדבר הזה הולך ונעלם, ואתה רואה את זה בפרי אג'נס באוף סיזן הזה, אתה רואה את השמות, אתה רואה את אקלר, אתה רואה את סייקוואן, אתה רואה את ג'וש ג'ייקובס, שהם גם כן, הם יודעים לתפוס, אבל הם לא, כבר לא מקבלים את החוזים הגדולים האלה, והחוזים שגם חוזים להם זה, אתה יודע, שנתיים, אף אחד לא הולך להתחייב לאנשים האלה יותר שלוש או ארבע שנים. היה לך יותר מדי טוד גרלים וזיק אליוטס בשנים האחרונות, כדי שזה יקרה.
שחיקה, שחיקה שלא נפסקת במעמדו של הראנינג בק, אתה יודע,
פעם
הראנינג בק הייתה העמדה בפוטבול, היום זה QB, ריסיבר.
הליגה עושה הכל כדי שזה יקרה, הליגה עושה הכל כדי שזה יקרה, איך שהם שומרים על הקווטרבק, איך שהם מקשים עליך לשמור נגד, נגד המסירה. הקבוצות חייבות ללכת יותר, יותר חזק על מסירה, והראנינג בק היא גם, אתה רואה מבחינת התוצרת, הראנינג בקים הגדולים שהם קלים הרבה כסף, אתה, הם כבר נהיו אינטרצ'יינג'בל כמעט, חוץ מהמקרים הקיצוניים שדיברנו עליהם. היה עוד שם אחד, יאן, שרציתי לדבר עליו, שזה וויל דיזלי, נכון? בהקשר של קאפ קאז'לטיז, מה אמרת בהקשר הזה שנדבר?
כן, אז וויל דיזלי, אני מאוד אופתע אם מישהו מחוץ למעגל הסיוקס מכיר את השם.
לא, אני מכיר. טייטן, לא?
מפתיע מאוד. וויל דיזלי הוא טייטן שנבחר בסיבוב הרביעי ב-2018, נבחר כבלוקר, יש לו בקריירה, יש לו משהו כמו 11 טאצ'דאונים, בעונה שעברה הוא שיחק פחות מ-40% מהסנאפים, הוא לא היה פצוע, לא כלום, פשוט זה הסנאפים שהוא שיחק, והוא יעלה מול הקאפ 10 מיליון דולר, שזה מספר עזוי, לדעתי הוא השחקן הכי יקר בליגה ביחס לתפוקה.
אוקיי.
לחתוך אותו יחסוך כמעט 7 מיליון, ככה שזה חד משמעי.
כן,
יש,
נשמע,
גם
נשמע.
בריין, יש גם את הדיפנסיב טאקל בריין מונה, שהוא גם יחסוך בסביבות ה-5 מיליון, אם רוצים להביא את לנרד וויליאמס, אז זה גם, זה חיתוך שהוא חובה.
מי, מי השמות הגדולים כרגע על, על, על הדיל? יש לך את בוי מאפה, נכון? זה כאילו השם, מה היית אומר? לצד לנרד
וויליאמס? בין אלה שנשארו, יש את בוי מאפה ויש את אוצ'ן הנורוסו, הוא גמר את העונה בשבוע 6, כשהוא יחזור,
נורוסו
נתן... אני חושב שהוא נתן סקים דו ספרתי בעונה ש, שלפני, ב-2022.
כן, אז מה נגיד, מה, מה נגיד האבני יסוד הבסיסיות שיש למייק מקדונלד עכשיו לעבוד איתם בעצם בהגנה? בוא נמנה אותם, איך שאתה רואה, מי האנשים שעליהם מייק מקדונלד צריך לבנות את, את הליג'ן אוף בום 2, שאתה חושב שהם צריכים להיות פה עכשיו 15 שנים קדימה בשבילו?
קודם כל זה ווידרספון, ווידרספון הוא לא רק קורנר,
כן.
הוא סלוט בליצר, והוא שחקן שנותן מכות, זאת אומרת, הוא heavy hitter מאוד.
הוא יכול להיות כמו קייל המילטון כזה לצורך העניין.
לא בדיוק, יותר ג'יילן רמזי נגיד ככה, יותר ג'יילן רמזי המוקדם.
אוקיי.
עכשיו הוא רק קורנר, אבל ג'יילן רמזי בקולג' הוא היה הכל.
כן.
דיוון ויטרספון למי שעוקב בבית, זה קורנרבק של הסיוקס.
כן.
הוא פחות או יותר המודל, הוא השחקן של ההגנה הזו. וסביבו, האמת שכל הקורנרים, יש עומק טוב מאוד בקורנרים.
מי אחרי ריק?
ריק וולן, אם הוא ילמד לתקל, אז הוא יהיה מפלצת. מפלצת קוורג' הוא עשה, דיברנו קומביין, הוא רץ 4.26 כשהוא היה בדראפט.
שזה באיזה שנה היה?
כן. שנה שעברה.
2022.
אז יש אחריו יש כמה סלוטים טובים, יש את טרי בראון שהוא מאוד סולידי, דווקא מהבחירות הטובות של עידן קרול שניידר, יש את מייק ג'קסון, יש את קובי בריין, שזה שמות גדולים.
כן, כן, שמות מחייבים.
קובי COBY.
כן, כן, קובי וואי, קובי בריינט, שלנו, שלכם.
תגיד, היה פה, יש עוד משהו שאני, שאולי זה מתחבר וקצת יצא לנו פה דופליקט עכשיו. אני אוהב בכל פרק לשמוע מאחד מהאוהד הרלוונטי, שחקן underrated. בוא נגיד ההפך מוויל דיזלי, כן? שחקן underrated שלא מכירים, שנותן אחלה פרודקשן, ובוא נגיד, חוגי אוהדים אחרים פחות מכירים אותו. אם אתה יכול לתת איזשהו שם שעולה לך, ולמה אתה חושב שהוא, יותר אנשים צריכים להכיר אותו?
אני חושב שיש לי, יש לי שניים.
אחד,
כבר דיברנו עליו קצת, אחד זה בוי מאפה, שהוא...
כן.
אני חושב שאם, אני חושב שמקדונלד יכול לעשות ממנו שחקן של 15 סקים פלוס, אם הוא הצליח להעמיק את קו ההגנה, בעצם לעשות אותו קצת כמו המודל של האיגלס, ששם, שכל שחקן שם הוא טוב.
כן.
אז אם הצליחו לבנות קו הגנה כזה, אז בואי מאפה, אותם תשעה סטקים שנה שעברה, כשקו ההגנה לא היה להיט.
כן.
אז אם קו ההגנה השתפר, ועם מקדונלד, השחקן שאני יכול לראות אותו, נותן 15 סקים, 17 סקים בעונה.
אתה מדבר על heavy, ממש heavy rotation, כאילו שהשחקנים נשארים פרשים, הפס ראשונים.
כן, כן, משהו כזה.
יפה, ומי השני?
השני בהתקפה זה שחקן, כאן שקצת לשים לב אליו, זה הגארד הימני, אנטוני ברדפורד, שהוא מאוד הרשים שעברה לדעתי. בכלל, אני חושב שקו התקפה במצב טוב יותר ממה שהוא היה שנה שעברה.
כן.
פציעות, זה מה שגמר אותו. צ'רלס קרוס הוא עדיין
טוב. צ'רלס קרוס, כן.
אייב לוקאס עדיין מצוין. דמיין לואיס עושה עבודה טובה, ואם הצליחו להשאיר אותו, עכשיו פרי אייג'נט, אם הצליחו להשאיר אותו, את הגארד השמאלי זה יהיה טוב. לא, אני חושב שזה מכלול טוב לבנות עליו. אני חושב שאם הדברים הלכו טוב, אז הסיוקס יכולים לעשות יותר מפלייאוף השנה. בזירה הזאת.
יותר מפלייאוף? מה זה אומר יותר מפלייאוף מבחינתך?
לנצח משחק פלייאוף.
לנצח משחק פלייאוף, אוקיי.
אולי שניים.
וזה לא קרה מאז 2019, הניצחון על האיגלס שלך, אורן.
כן.
בוויילד
קארד. היה משחק הזיה שקרסון ווינס קיבל את הפצצה מג'יי דיווי עם קלאוני ברבע הראשון, ואז מקאו נכנס, והוא היה פצוע, היה משחק מגיל, לא זוכר כמה זה נגמר, 17-9, 17-9, אני זוכר את התוצאה, משחק הזיה זה היה.
תראה, אני אגיד לך משהו ש...
משחק כל כך מתסכל, שאתה מרגיש בו זמנית, שגם אתה יכול לנצח את המשחק, וגם אין לך שום סיכוי, כאילו זה אחד המשחקים האלה, שאתה right in it, וגם כאילו ג'וש מקאוון על רגל אחת, לא יודע,
בסיאטל שאנחנו
מנצחים שם.
איזה שמות.
לא, עכשיו ג'וש מקאוון קיבל את... כן, 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 זה היה עונה שהם ניצחו את הבית המסריח הזה, היה להם איזה מאזן 9-7 או משהו.
כן. תראה, אני אגיד לך מה אני רואה פה, בהקשר של מה שיאן אמר קודם לגבי המהלכים, אז אני רואה פה איזה בלוג של אוהדי סיאטל, whatever, דבר ראשון להחתים את ליאונרד וויליאמס, דבר שני לעשות טרייד על דרמון ג'ונס, ואז להחתים את ג'דייבון קלוני וקייל ונוי בפרי אייג'נסי.
הנה, להחזיר אותו, להחזיר את ג'דייביון.
והם אומרים, אגב...
אגב, ג'דייביון, למה ג'דייביון, לפני שאתה ממשיך, כי ג'דייבון קלוני פרח, נתן עונת קריירה כמעט, עם מייק מקדונלד בבולטימור שנה שעברה. זה שחקן ש... אתה יודע, הוא בחירת מספר אחד בדראפט לשעבר, והוא אף פעם לא נראה לי שהייתה לו עונה בקריירה עם דאבל דיג'ט סאקס, וכאילו הוא תמיד נתפס בתור כזה מאוד סולידי נגד הריצה, ובפסרש כזה ופתאום שנה שעברה נתן עונת קריירה בסאקים אני חושב, אז אתה יודע.
לא, זה... עבר קבוצות כל כך הרבה שאתה אומר, רגע, הבחירה הראשונה בדראפט לא אמור להיות פרנצ'ייז פלייר של הקבוצה, והוא התחיל את הקריירה ביוסטון,
עם ג'יי ג'יי וואט, ג'יי ג'יי וואט, מצד שני ג'יי ג'יי וואט, ועדיין הוא לא פרץ שם כמכונת סקים, הוא נהיה כזה יותר run defense merchant כזה, וכן, הוא הייתה לו, אפשר לומר במובנים רבים עונת קריירה עם מייק מקדונלד שנה שעברה, ומי היה השחקן השני שדיברו שם?
קייל ונוי.
קייל ונוי, כן, קייל ונוי אחלה שחקן, הוא גם כן בא לבולטימור אמצע שנה, אבל הוא לא מתאים לכל סיסטם, זה שחקן שהיה בפייטריוטס הרבה שנים. מיאמי.
אז רגע, אני רק אסגור את הפינה ואני אשמע מה יאן אומר על כל הבבלט הזה שאתה יודע, אתה
בבלט.
ספקולציות. כן. להחתים את בובי וגנר וג'ורדן ברוקס, ובמקביל לחתוך את ג'מאל אדמס, ריסטרקצ'ר קוונדרי דיגס, ולעריך את החוזה של ג'וני אנלאב. אני מכיר פה אולי שני שחקנים מכל מי שדיברתי עליהם עכשיו. בובי וגנר וג'מאל אדמס. What say you, יאן?
חותם על הכל?
אני חותם על הרוב, אני לא יודע למה כל כך צריך את קייל ונוי. זה לא איזה שחקן להיט, והוא יעלה כסף, ואין לנו הרבה קאפ ספייס כרגע.
כמה? כמה שאתה זוכר?
עכשיו יש 12 מיליון, משהו כזה, 12-13 מיליון.
שזה עוד אחרי הקפיצה, זה עוד אחרי הקפיצה לא צפויה, כן.
זה אחרי הקפיצה, ולפני הדראפט, שזה יוריד כמה מיליונים טובים.
כן, אנשים צריכים להכיר, יש קאפ ספייס ויש את האפקטיב קאפ ספייס. אם אתם נכנסים לאובר דה קאפ, אתם יכולים לראות את הקאפ ספייס, שהוא כרגע כמה שיש לך פנוי, והאפקטיב קאפ ספייס בעצם משקלל פנימה את הצפי שיהיה לך אחרי שאתה מחתים את המחזור בחירות דראפט שיש לך, לפי כמות הבחירות שיש לך והמיקומים שלהם. אז כנראה שהאפקטיב קאפ ספייס הוא יותר כיוון בין 6-8 מיליון, משהו כזה. לא יודע, אין לי את זה מולי כרגע. אבל תשמע,
גרמון ג'ונס, גרמון ג'ונס זה שחקן שהגיע תמות די הרבה כסף, הגיע תמות 50 מיליון שנה שעברה, לא לעונה, לשלוש עונות. הוא לא עמד בציפיות, אבל אפשר לתת לו צ'אנס תחת מקדונלד. בסוף הוא לא סתם הגיע, הוא היה שחקן מצוין בדנבר.
כן.
זהו, אני לא מסכים עם הכל. עם כל מה שנאמר.
חותם על הרוב, אמרת.
חותם על הרוב.
תראה, עוד דבר שאני רוצה לדבר עליו, באמת דיברת על הסיכוי שנה הבאה, ובו אנחנו מתחילים לגלוש לקראת סימיון, עוד פעם עוברת לשעה, די מהר. אתם בבית מאוד קשה, יחסית. אני חושב שהרמס והניינרס תמיד תחרותיים, קבוצות תמיד תחרותיות, קרדינלס, לא יודע מה הייתם שנה הבאה, אבל לא נראה לי שהם הולכים לשום מקום. כמה זה משמעותי הסיפור הזה של, של בית קשה? כי בסופו של דבר, זה נכון, זה רק 6 משחקים מתוך 17, אבל כדי לעלות לפלייאוף אוטומטי, אתה צריך לנצח את הבית, ואז אם אתה לא מנצח את הבית, אתה כמובן צריך לאסוף מספיק ניצחונות מחוץ לבית כדי לדלג לשם. כמה זה משמעותי בעיניך?
בית קשה זה מאוד משמעותי, כי 6 משחקים זה הרבה, 6 משחקים זה לא מעט. כן. גם בסוף אני חושב שהבית, הסיבה שהבית הוא היה בכמה שנים, בכמה מהשנים הבית הוא היה הסיבה שהיה קשה יותר בפלייאוף, למשל ב-2019, שהפסדנו לניינס במחזור האחרון, כן. בגלל זה היה צריך לעבור 2 משחקי חוץ, 3 משחקי חוץ, לא עברנו את השני.
כן.
או ב-2016, שגם נתקענו שם, ובסוף היינו צריכים לשחק באטלנטה, במקום בבית נגד אטלנטה. ב-2015 גם, שנתקענו מאחורי אריזונה, ובסוף קיבלנו את קן ניוטון בחוץ.
נכון.
כן, בית זה משמעותי, בית זה מאוד משמעותי. ליריבות אלה יריבות הישירות שלך בעצם. גם על האליפות, אם מדברים על הניינרס, כן?
כן.
זו קבוצה שמתחרה על האליפות. הרמס רק השתפרו לדעתי מעונה שעברה.
לגמרי.
קבוצה מאוד צעירה. שזאת אחת הסיבות שמקדונלד הגיע. בשביל בעצם להיות, לתת איזושהי קונטרה לרמס ולניינרס, כי פיט קרול לא יצטרך לעשות את זה. כאילו שכן, איך שאנחנו נשחק נגד הרמס והניינרס, זה... וגם אריזונה לא הייתי כל כך מהר פוסטל אותם.
כן, יוסי, אני גם חושב.
זה כבר את מסלול העונה.
אני חושב שאריזונה הם... אני חשבתי שנה שעברה שהם עושים טנקינג בטוח, ויהיה להם ניצחון 2 כל העונה, אבל... קודם כל, ברגע שקיילר מרי חזר, אז הם היו לפי הרבה מדדים התקפה טופ 10 בליגה, דווקא ההגנה שלהם הייתה מאוד חלשה, שזה קצת מפתיע, אתה יודע, הם הביאו לשם את ג'ונתן גנון, שהוא מוח הגנתי לכאורה מהאיגלס, ויש להם שם שחקנים מעניינים, יש להם שם את מקברייד, וקיילר מרי זה ג'יימס קונור אחלה ראנינג בק, וקיילר זה תמיד אתגר להתמודד עם הרגליים שלו, וכן, אני לגמרי מסכים עם יאן שהתחרות פה... הייתה דרמטית בהשפעה שלה על איך שסיוקס התחילו את האופסיזן, בעיקר המינוי של מקדונלד, כי אני לא זוכר בדיוק את הנתונים, אבל שנה שעברה רייבנס נגד התקפות מהקואוצ'ינג טרי, מה שנקרא של שנהן מקווי, הם החזיקו את ההתקפות האלה על סדר גול של 17 נקודות למשחק, או 16 נקודות למשחק.
ודרמס הם נתנו 31, אז זה מעלה את הממוצע.
כן, אז זהו, אז תחשוב מה היה במשחקים האחרים, והיה שם... לא זוכר בדיוק את הפירוש של הקבוצות, אבל הטקסנס, בובי סאוויק זה מהקואוצ'ינג טרי הזה, והבנגלס אני חושב גם. אז כביכול תופסים את מייק מקדונלד כאיש שיש לו את המתכון בראש, איך להתמודד מול ההתקפות האלה של המושן הפסיכי וכל היצירתיות, אז זה יהיה מאוד מעניין. זהו, אני חושב שהתחרות פה הכתיבה הרבה מאוד מהצעדים, והיא עוד תמשיך להכתיב הרבה מאוד מהצעדים.
אז אוקיי, אז שתי שאלות לפני סיום, יאן, אחד, פיט קארול, מבחינתך זה היה, זאת אומרת, אהבת, לא אהבת, והאם זה באמת היה עכשיו הזמן הנכון להיפרד ממנו?
אני אתחיל מהשאלה השנייה, אין ספק שזה היה הזמן הנכון.
אוקיי.
פיט קארול היה המאמן המבוגר בליגה, והוא הוחלף במאמן שצייר ממנו בדיוק פי 2. אז זה קצת מציג את גם את הדחיפות שהייתה בלצאת לדרך חדשה, וגם את לא, בעצם את הדחיפות שהייתה בלצאת לדרך חדשה, כי הדרך של פיט קרול היא הביאה את הסיוקס לשיאים שהם לא ראו.
כן.
לא היה דבר כזה, לא היה פיט קרול. וכל מי שיהיה אחרי פיט קרול, הוא יושבה באופן בלתי נמנע אליו.
כן, כן.
אז הוא יצטרך, בעצם, הוא ישתווה ללגסי של פיט קרול. מה הוא עשה? כן. תקראים עליו, מה הוא עשה ביחס לפיט קרול? עכשיו, ולמרות שהשנים האחרונות היו לא טובות, אני חושב שהסטנדרטים בהגנה ירדו בצורה דרסטית, ההגנה הייתה מחפירה בעשור, מתחילת העשור בעצם, לא לפני. אבל אני חושב שהוא טבע איזושהי דרך, הוא טבע איזשהו לגאסי שעכשיו יש מישהו להסתכל עליו ולהגיד, הוא עשה מהסיוקס קבוצה שהיא ווינרית. הקבוצה, זאת הייתה ווינרית יותר מכמעט כל קבוצה אחרת.
שינת התרבות, שינת התרבות,
אפשר להגיד. כן, בהחלט. ואני חושב שגם איך שהשחקנים ראו אותו כיותר ממאמן, הם ראו אותו כחונך, כדמות אב, וזה משהו שהוא יוניברסל בקרב כל השחקנים. אני חושב שזה הפט מקאפי שאמר עליו, שהוא הוכיח שאפשר להיות מאמן גדול בלי להיות מניאק. זה לדעתי מסכם אותו מצוין.
יפה.
אהבתי.
יוסי, עוד שאלה הייתה לך, לא?
כן. זאת אומרת, שנה שעברה, 9-8 המאזן, בלי פלייאוף, מה מבחינתך הולך להיות השנה, שנה הבאה?
בוא נגיד 10-7.
10-7, זאת אומרת, עוד ניצחון אחד, זהו, זה יהיה השיפור.
אבל פלייאוף, הפעם.
ניצחון אחד זה הרבה ב-NFL.
זה נכון. אתם מגיעים לפלייאוף שנה הבאה?
יפה. אני חושב שהסיוקס, יאן דיבר על ניצחון פלייאוף, אני חושב, אתה יודע, בשלב המאוד מאוד מאוד מוקדם הזה, שהם יהיו, לא יודע אם אפשר להגיד סוס שחור, אבל אתה מסתכל על קבוצות שלא נכנסו לפלייאוף ויש להם סיכוי להגיע רחוק, אני חושב שהם אחת הקבוצות, אתה יודע, ב-NFC אתה מסתכל על הלבל של הטלנט בעמדת הקוואטרבק, אז אי אפשר לטעון שג'ינו שם הוא בלמעלה של השפיץ, אבל הפערים ביחס למה שקורה ב-AFC הם יחסית קטנים.
הוא לא פחות טוב מנגיד, ג'ינו הוא לא פחות טוב מנגיד ג'רד גוף.
אני
לא... רק בשביל שיהיה, אני לא חושב שהוא פחות טוב מג'רד גוף נגיד, וזה, אני חושב שזה,
ג'רד גוף
הוא נפצע, אז למה לא ג'ינו?
קשה לי לחלוק עליך, האמת. אם אתה מסתכל על הטופ 5 QBs ב-NFC, אתה חושב שהוא נכנס? כאילו מי אתה מכניס שם? בוא נכניס שם עוד רגע, כי יש לנו עוד איזה 3 דקות.
אוקיי.
מי אתה מכניס שם? דאק פרסקוט, אתה מכניס?
בהחלט.
ג'יילן הרץ, אתה מכניס?
כן.
יפה, אז יש לך 2.
מי אחרי זה? קאזן.
בוא נראה איפה הוא יהיה, אבל סטאפורד נגיד, כשהוא בריא?
סטאפורד.
ברוק פרדי.
ברוק פרדי, אוקיי. אז יש לך 4, ואז שאלה מי החמישי לדעתי. אלא אם כן פספסנו מישהו.
החמישי זה בן ג'ינו לגוף.
בן ג'ינו לגוף החמישי, כן.
אני חושב שהחמישי הוא בן ג'ינו לגוף לקיילר מרי, זה יכול להיות כל אחד מהשלושה האלה, זה לא באמת. אני גם לא חושב שהסדר הוא, זאת אומרת, בחמישה שעכשיו עשינו, אין לי סדר.
גם אני לא. אני זרקתי שמות באופן אקראי, לא דירגתי אותם.
פרסקוט, סטאפורד, פרדי ו...
הרץ.
ג'יילן הרץ, זה עדיין לדעתי הטופ 4, והחמישי יכול לנוע בין גוף למרי לג'ינו סמית.
מדהים, ותראה... קיר
קזינס, לא בתוך שישר בין.
אתם יודעים מי פספסנו? לדעתי, ג'ורדן לאב, לדעתי, יש לו מקום פה.
ג'ורדן לאב, נכון.
ג'ורדן לאב, ג'ורי סטיל אאוט, לדעתי. זה נראה טוב, אבל...
אני מסכים, איתך.
בוא ניתן לו עוד שנה. אני מאוד אוהב את ג'ורדן לאב, אני אהבתי אותו עוד לפני תחילת שנה שעברה, וזה און רקורד, אבל אני מסכים איתך שבוא ניתן לו עוד שנה. כי תמיד יש לך את הסוף, מה זה תמיד? הרבה פעמים יש לך את הסוף מול סלאמפ ל-QB, יש עליו יותר טייפ וזה, בוא ניתן לו את העוד שנה.
אוקיי, בסדר גמור, אז יאן מלניקוב מהארץ, תודה רבה לך, ואני מאחל באמת לסיוקס הרבה בהצלחה בשנה הבאה. אורן גרינמן, אני יוסי כהן, פיק סיקס, גם בשבוע הבא, תעשו לייק, אורן, קידומים, קדם את הבלוג, קדם את הפודקאסט, קדם את ההצבעות, קדם את הכל, יאללה.
אנחנו נעלה סקר, תסביר בסקר, הבלוג שלי אתם תמיד יכולים להיכנס ולקרוא, גם כן קוראים לו פיק סיקס, תקבו אחרי בטוויטר, יש שם את הלינקים להכל, וזהו, תרשמו, יש לי ניוזלטר שיוצא כל יום שני, אז אם אתם שומעים את זה ביום של הפרסום, שזה יום ראשון ויצא מחר, אני אעשה איזשהו סיכום של הטרומבוין.
אני רואה שאתה עושה שאתה ממשיך לזוז עם האוזניות, זה מדהים. אני שולח עכשיו מתנה מאמזון, אוזניות חדשות, שיפסיקו לעשות את הרעש הזה.
זה רק בגלל שזזתי עכשיו, בסדר. אני פשוט מההתלהבות של הקידום העצמי, מההתלהבות של הקידום העצמי הייתי חייב לזוז.
יאללה.
קיצר, יאללה, נתראה שבוע הבא.
שבוע טוב לכולם, ביי.
Bye-bye.